תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתים.
כן, שלום, אנחנו. שלום. שלום, שלום.
למה כאלה אנחנו?
תמיד פשע ותמיד אמיתי.
ולמה אתה מתכוון בזה?
שאנחנו אותנטיים. כשאנחנו צרודים, אנחנו צרודים. כשאנחנו עייפים, אנחנו עייפים. כשאנחנו זוהמים, אנחנו זוהמים.
אתה זוהם ועייף?
ובעיקר כשאנחנו מסוכנים. אנחנו מסוכנים. זה פודקאסט שאסור לצרוך אותו בשעות לילה מאוחרות שאתם לבד. אוקיי, ישר לצרוך. למה המבטים לא עוברים אודיו?
תשמעו את זה מתי שאתם רוצים.
עם מי שאתם רוצים, אבל...
אבל...
אין לנו ביטוח בתוקף למאזינים שלנו. זאת אומרת, מאזינים שיקרה להם, יקרה להם דבר מה? במהלך ההזנה, התקף כלשהו של פחד פתאומי, חרדה קיצונית, ביוטין, קושי לתחזור...
סליחה?
אנחנו לא לוקחים על זה אחריות, התחלים פה לפשוטים, בואי. תיקים באפלה. היה לי חשוב להניח את המונולוג הזה.
המונולוג הזה לא היה פה עד עכשיו, ב-119 פרקים האחרונים.
זה לא 120?
היום הוא פרק 120, בגלל ב-119 האחרונים לא... לא הוזהרנו ככה.
כן, לא הוזהרנו, אנחנו מאזינים, וחשוב, חשוב שתדעו שאנחנו לא לוקחים אתכם כמובן מעליו 120 פרקים. לא עניין של מה בכך.
נכון.
יס, 120.
רוצה לספר לנו אחרי המונולוג לשמה התכנסנו, מה חוקי הפורמט? מונולוג שכן, קצת יותר תקני. תודה רבה.
פעם בשבוע, אחד מאיתנו חוקר. מברר, מביא פרטים, והיום תורה של אריאל, ואני, כמו אתם, שומעים את זה בפעם הראשונה. כמו אתם, זה נשמע כמו מישהו שהגיע לאחרונה לישראל מאסטוניה.
כמוכם.
כמוכם זה יותר נימוך.
ישראלי, מקומי.
יאללה. על מה אנחנו יכולים לדבר הפעם, אריאל? מה הנושא שלנו?
ככה לנקות את הגרון.
תודה רבה לך על השיעול הזה.
רק הדגמתי, תודה רבה.
בבקשה.
היום אנחנו מדברים על התיק של ביל קוסבי.
ביל קוסבי!
אתה מכיר?
ברור, אני יודע הסדרה שכשאני הייתי צעיר, פעוט, זהב חותם, גדלתי עליה, היינו צופים בה באדיקות, הוא היה איידול.
כן, הוא היה אייקון של טלוויזיה, קומיקאי.
הוא היה גם יותר מזה, הוא גם היה סמל, כי זה היה... סיטקום אמריקאי, א', נורא מצחיק, ב', הגיבור היה, צבע אורו היה כהה, שלא לומר, שחור.
נכון, שזה לומר, היה מאוד נדיר באותה תקופה.
בדיוק, הוא היה כוכב, הוא היה מצחיק, ההומור שלו, הוא היה פשוט סבא לנערץ על ידי כולם, זה מין all around family כזה.
בכללי גם, כשהוא רק התחיל את הקריירה שלו כקומיקאי, כסטנדאפיסט, משהו שהיה מאוד מורך אצלו, שהוא לא השתמש בצבע האור שלו כקלף.
נכון, הוא פשוט...
פשוט היה מצחיק.
לגמרי. אם ניקח אותו מהכוכבים של היום, הוא כאילו הדור שלפני סיינפלד. נכון. אז מה אנחנו הולכים לדבר? הוא הסתבך מרות.
נכון. אז אני, כמו שאני אוהבת לעשות, אני אעשה קצת רקע, ואז אתקדם משם.
יאללה.
אז באמת ביל נולד ביולי של 1937 בפילדלפיה למשפחה דתית. שהוא תיאר את ההורים שלו כמשרישים טוב, הם רצו לטוב הטוב בסופו של דבר.
המשפחה שלו.
כן, אז תיאר שההורים היו קוראים לו באמת סיפורים מהתנך, והוא ראה את זה לטובה. הממה כשהיה בן 8, אבא שלו התגייס לחיל הים, האמריקאי. וביל נהיה סוג של אחראי על שני האחים הקטנים שלו, ריצ'רד וקארל.
ריצ'רד ו?
קארל. בבית הספר הוא היה אתלט מצטיין וקפטן של נבחרת הכדורסל, אבל לא השקיע בלימודים, ובאמת תואר שהפריע מאוד. ובנוסף לזה הוא היה עובד בעבודות קטנות, הוא היה מצחצח נעליים ומסדר סחורה, וכדי לעזור בבית בגלל קשיים כלכליים, שבגללם הם גם היו צריכים לעבור לדירה יותר קטנה באיזשהו שלב, תראה את המשפחה שלו כתומכת, אבל מתקשה באיזשהו מקום.
מצחצח נעליים? לא ידעתי על זה, כאילו, מה שהתחיל הוא בנה את עצמו משום מקום.
נכון, שזה גם סיפור הצלחה מטורף.
לגמרי.
בכיתה י' הוא עזב את הלימודים, וכשהיה בן 18 הוא התגייס לצי ארצות הברית.
היה בנייבי.
נכון. וגם הוא שירת בבסיס רפואי כמטפל בפצועים. וכשהשתחרר החליט לסיים את הלימודים התיכוניים והתקבל לאוניברסיטת טמפל.
וואו.
והיה בנבחרת הפוטבול והריצה.
חלום אמריקאי בהתגשמותו.
נכון. אממה. גם בלימודי התיכון והאוניברסיטה הוא תואר כליצן הכיתה. ובתקופת האוניברסיטה הבין את אהבתו לסטנדאפ ולמשחק. ב-62 הוא פרץ בעולם הסטנדאפ והשלים את לימודי האוניברסיטה רק ב-72. באמת, כמו שאמרת, ביל הופיע בתוכניות מוכרות.
רגע, שנייה אחת.
סבבה.
זה עוד הפתיחה של הביל קוסבי שואו, זה ממש לקחת אותי לילדות שלי, תוך כדי לחיפושים באינטרנט. ככה זה התחיל, העונה הראשונה, זה קוסבי שואו. רואים פה את כל התמונות, ככה הוא התחיל. הם גדלו מול העיניים שלנו, אריאל. הם היו ילדים של כולנו. זה ביל קוסבי שואו. וככה...
פשוט מוזיקת מעליות קצת, לא?
תשמעי, זה היה להיט. אז זה היה פשוט להיט. אולי נראה עוד קצת בהמשך. אנחנו מדברים אגב על השנים 84-92. אני הייתי אז בן בעשור השני של חיי. ורשת NBC, זה היה שלגר מטורף. הוא היה כוכב ענק.
נכון.
And then.
שוב, היה לו רצף תוכניות מטורף, באמת ביניהם The Cosby Show. וכדומה, והוא במהלך הקריירה שלו קיבל המון פרסים והמון הכרה, ו...
הוא קיבל את האיתור של הנשיא פעם, לדעתי.
כן,
נכון. פשוט האמריקאים חשבו שהוא התגשמות החלום. הם סמכו עליו בטירוף.
למה, אתם בוודאי שואלים, למה אותו התגלמות מופיע בפרק של פשע אמיתי?
כי כפל. כי אז...
בתחילת שנות ה-2000.
לפתע.
אפשר להשלים משפט?
בבקשה.
תודה. טענו יותר מ-50 נשים...
על ההיסטור.
שביל ביצע בהן עבירות מין בין השנים 1965 עד 2008.
המון שנים ברצף.
כן.
68, 98, 98, 98, 98, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008,
חלקן היו נשות צוות בהפקת טלוויזיה שבהן לקח, בנוסף לדוגמניות ודוגמניות פלייבוי בפרט, שאפשר על פלייבוי לעשות פרק שלם.
לגמרי, מלא פרשיות היו סביב זה.
שאולי באמת יש למה לצפות.
כן, אל תעשי.
נראה.
אם תחליטי.
אני אומרת, נראה ככה שכדי לשמר את חוקי הפורמט.
ברור, שזה יישאר כהפתעה.
ובנוסף לזה היו כל כך הרבה נפגעות אחרות. ברוב המקרים תיארו הקורבנות שסימן אותן ואנס אותן. כאשר צפו האשמות נגדו הכחיש אותן, יחד עם עורך דינו. הם הכחישו ובאמת עלו גם כמה תיקים שנדחו. בינואר 2004, אישה בשם אנדריה, עובדת לשעבר באוניברסיטת טמפל, הגישה תביעה על אונס, אך לא נכתב כתב אישום בשל חוסר ראיות.
זה המילה שלה.
בעקבות הטענות החליטו רשת NBC ונטפליקס לבטל חלק מהתוכניות בהשתתפותו ב-2014. ב-2015 צפו קולות נוספים של נפגעות, עלו באמת באותה שנה באמת הרבה קולות. ובאותה השנה התפרסם מסמך מהמשפט בשנת 2005, שבו מודה ביל בקניית כדורים למטרת פגיעה מינית.
מה זאת אומרת הוא מודה? איפה הוא הודע?
בנום. באותו משפט שהיה ב-2005 עם אנדריה.
וואו.
בדצמבר 2015 הוגש כתב אישום נגד קוספי בבית המשפט בפנסילבניה. תודה על העזרה.
בבקשה.
והשמה תקיפה מינית, מכיוון שלגבי רוב המקרים חל התיישנות, כתב האישום התייחס רק למקרה אחד, ושנטען שיראה ב-2004, שקרה ב-2004.
אז עליו אין בעצם התיישנות.
נכון. במאי 2016 הוחלט שיעמוד לדין בהאשמת 3 עבירות, אבל ב-2017 נעצר המשפט בשל חילוקי דעות של חבר המושבעים. פשוט היה פוז, ובאפריל 2018 הרשיע אותו בית המשפט בתקיפה מינית, וקבע שירצה בין 3-10 שנות מאסר בפועל, וב-2021 ביטל בית המשפט העליון ברוב דעות את הרשעתו של קוסבי.
ביטל?
כי הרשעתו התבססה על עדות העצמית של ביל, שניתנה לאחר שהובטח לו שלא השתמשו בעדות הזאת כדי להעמיד אותו לדין. זה משהו שנאמר אוף דה רקורד, כאילו לא...
אז אתה לא יכול להשתמש במשהו שנאמר אוף דה רקורד, וואו. אז הוא נכנס לכלא?
הוא נכנס, ריצה 3 שנים, ובגלל שהבינו שזה...
לא חוקי.
נכון, חוקית הוא... אסור היה להם להשתמש בעדות הזאת.
מדהים.
ובאמת הוא שוחרר ביום שבו בית המשפט העליון ביטל את ההרשעה. אחד באמת העדות של ג'ודי הות' ב-2014, טענה שתקף אותה מינית ב-75 כשהייתה בת 16, סוגריים לגבי טווח הגילאים שאליהם הוא ניגש.
כן, מטורף.
המשפט באמת...
רגע, אליהם הוא ניגש לכאורה.
לכאורה.
Allegedly, זאת אומרת, הוא לא הורשע בזה בסוף, היא טוענת, הוא אומר שלא.
זהו, את ה-50 טענו.
כן.
הוא אמר שלום.
אבל את יודעת...
לא, זה מעלה סוגיה של לאן... למי מקשיבים?
בסוף בית המשפט קבע שהוא זכאי?
כן.
והוא שחרר אותו.
במשפט של ג'ודי.
כן.
כשהמשפט החל באמת בשנות 2022, וחבר המושבעים פסק לטובת ג'ודי הות, וביל חויב לשלם לו פיצויים בסך 500,000 דולר.
במונחים יחסים זה כסף קטן למולטי מיליונר, אבל זה הרבה כסף.
אני שמחה שרשום איפשהו שזה כן משהו קרה. כן. שלא סתם יותר מ-50 אנשים אמרו שוואלה משהו קרה לנו ועולם שותק.
כן. וואו. והוא לקח אחריות, הוא התנצל,
ממה
הוא...
ממה שאני יודעת, לא. ממה שאני יודעת, לא.
עכשיו, היה בהקשר הזה, תוך כזה שאת מתארת, אני ככה מגגל תוך כדי, ורואה שהיה גם סדרת דוקו.
נכון.
על קוסבי ונטפליקס, והם אומרים שהכוכב שכולם ידעו על מעשי האונס שלו, והעלימו עין. ביל קוסבי יותר מקומיקאי, והיו דמויות מצחיקות באנימציה, וכולם ידעו ושתקו.
אני חושבת שספציפית הוא היה מאוד בעמדה של כוח. שוב, הוא נחשב כאייקון, והוא באמת כזה, הוא באמת קידם את התעשייה של הבידור והסטנדאפ, והוא באמת מוכשר. ומתוך זה אני חושבת שאנשים לא רצו להרער עליו. הסתכלו עליו מאוד מלמטה. וזה, אולי הוא לקח את הכוח הזה באמת יותר מדי רחוק, וחשב שזה לא, שום דבר לא נוגע אליו אולי.
אז בהמשך למה שאת אומרת, אז אחת המרואיינות, ככה בתוך הדוקו הזה שהיה בשודר בארץ, גם ב-YES דוקו, הוא מראה, הבמאי שהוא גם זוכה בפרס האמי, מראה להם קטעים מתוך הארכיון של קוסבי, ואז רבים נאנחים, והתגובה העולמת ביותר היא אולי של קומיקאית שאומרת, מי זה ביל קוסבי? היא אומרת, מה שבית המשפט לא אומר, אנס שהייתה לו תוכנית טלוויזיה פעם. זאת אומרת, ככה היא עושה פריימינג לכוכב האפרו.
היא משנה את הכותרות. כן. קודם כל אנס, ואז יוצר תוכן.
תשמעי, מה את אומרת? יש בסופו של דבר סטמפה, אבל הוא יצא זכאי.
נכון.
הוא שילם כסף, אבל לא במשפט הפלילי.
זה פשוט מעלה סוגיה של אחריות, מאוד.
אם כי בתוך, בוא נגיד ככה, בתקשורת הוא הורשע והוא...
בתקשורת,
הוא,
כן.
הוא גמר את תפקידו.
נכון.
מצד שני, ברמה
הפרקטית, הוא לא קיבל עונש שבהכרח משתווה למעשים שלו.
כן, יש פה משהו סביב הנושא הזה גם של כל כך הרבה אנשים ידעו, נגיד 50 נשים, חלקם בסטים, חלקם עבדו איתו.
מכל כך הרבה, חלק מהאוניברסיטה שבה הוא למד, חלק במדוגמניות, חלק באמת על הסט.
אז למה כולם ידעו ושתקו? למה כולם נתנו לזה גב ושיתוף פעולה כדי לרפד את החלום הזה? אבל ברור לגמרי שגם אם אמר אוף דה רקורד שקניתי כדורים כדי לאפשר פגיעה מינית, הוא אמר את זה בבית משפט, אז אין ספק שהאמת הזאת שיצאה לאור היא אמת מפלילה. אולי לא לפי החוקים היבשים.
שאסור אבל... להשתמש במילים האלה, אבל... זה עדיין מתועד, הוא עדיין אומר שהוא קנה באמת סוג של סם כדי ל...
כדי לפגוע.
כן. זה באמת מעלה סוגיה של אחריות ושל באמת מעורבות של הסביבה. כמו שאתה אומר, הם כן ריפדו את התדמית שלו.
ממש.
כי כן, הוא ניצל מאוד את הכוח שהיה לו. והיה לו כוח, מאוד. כי שוב, אני לא אקח מהאיקוניות של התהליך שלו, כי כן...
החיים יש לו מורכבים, הוא יכול להיות גם פורץ דרך ומטאור וסטנדאפיסט, וגם אדם שמנהל מערכות יחסים מעוותות עם נשים. הנה, יש פה את ה... אני רואה תוך כדי זה ביוטיוב, רואים את התמונה של ביל קוסבי בדרך לכלא. זה היה בלתי נתפס לפני 5 שנים, רואים אותו. פה בתמונה שהוא הולך לכלא. עם הזיקים, זה כאילו
הסרטון
התרוע...
הזה יעלה בקבוצת הפייסבוק שלנו. באמת הסרטון יעלה בקבוצת הפייסבוק והתמונה משם תעלה בעמוד האינסטגרם שלנו בחיפוש תיקים באפלה.
אז מה התובנה של אחריאל מתוך הפרק הזה?
וואו, אני חושבת שצריך לפעול כאנשים בפשוט ערנות. לא, אני... מפריע לי העניין שפשוט באמת העלימו עין. אם משהו לא נראה לכם נכון, דברו, תלוננו. זה כאילו, גם אם הוא היה אייקון גדול, והוא היה, הוא בכל זאת עשה משהו לא בסדר. הוא בכל זאת פגע בנשים.
שזה בלתי נסלח ובלתי אפשרי.
ובסכום באמת בלתי נתפס שלהם.
עכשיו... יש פה, יחד עם זה, אתה יודע, את המגרש החוקי בסופו של דבר, וזה גם קרה עם כל מיני, אולי שווה פרק בעתיד, גם אוג'י סימפסון, וגם להבדיל משה איבגי, השחקן בארץ, וגם כל תנועת המיטו שפרצה בעקבות הרווי ויינסטיין, המפיק ההוליוודי האגדי, ובדיוק השבוע אני חושב שקפצה כותרת שהוא זוכה, מאחד ממקרי האונס, זה ממש קרה גם כן השבוע.
באמת התנועה של המיטו, זה תנועה פמיניסטית של נשים שנפגעו מינית בהכרח, שעלו בי מתעשיות של הבידור בהכרח.
עכשיו, בתוך המקום הזה, בית המשפט בארצות הברית קובע שההרשעה שלו באונס בוטלה, אבל זה טיעון נורא מעניין למה. בית המשפט העליון בניו יורק, זה ממש מתוך השבוע הזה, קיבל את טענת עורכי דינו של המפיק, לפיה השופט במשפט שבו הורשע הוא היה מוטה. למה? כי אפשר למתלוננות שלא היו חלק מכתב אישום נגד ויינסטין להעיד נגדו. ואז ההרשעה שהייתה אבן דרך בתנועת המיטו, שנשים במקומות עבודה חייבות לחוש מוגנות, ואז הוא יעמוד למשפט חוזר. בינתיים אגב הוא נשאר במאסר שהוא כן הורשע בעבירות מין בתיק אחר בלוס אנג'לס, חוץ מהתיק בניו יורק. אבל... יש פה גם, יכול להיות, ברמה המשפטית גרדה, פשוט יש דברים שהם במשפט התקשורת, יש דברים שהם במשפט המוסרי בינו לבינה, יש דברים שבלפי חוקי בית המשפט, אתה לא יכול לצרף, קובע בית המשפט בארצות הברית, לצרף קייסים שהם לא היו בכתב אישום ולהביא אותם כדי להעיד בבית המשפט, זה לא פייר. כי אם זה לא מספיק טוב לכתב אישום, אז הן לא מספיק טובות. ובכל מה שנוגע לפוגעים סדרתיים, כל הנושא של ניהול משפט חכם מבחינה משפטית, מה להשתמש ומה לא להשתמש, אם זה לא אוף דה רקורד או כן אוף דה רקורד או כן און דה רקורד, לדעת לשחק עם הכלים המשפטיים בצורה מדויקת, כי אחרת אתה יכול בסופו של דבר למוטט את הקייס שלך בגלל טכניקה.
שזה כבר פותח התנהלות משפטית.
כן.
שזה...
נושא אחר.
כן.
שזה נושא
אחר. שהמשפט באמת, הטענה שלהם יכולה להיות נכונה ומוצדקת ותקפה, אבל בלי התנהלות נכונה במשפט זה לא יעבור.
כן, אז אנחנו בעצם פונים ואומרים לאנשים, נפגעתם, אל תרכינו ראש, גם אם מדובר במטאור.
שזה קשה, חשוב גם להדגיש שזה קשה לו, לא להרכין את הראש, או לשמור את זה בבטן, או... ועם כמה שזה קשה, נראה לי ברגע שפותרים את זה, ושמוציאים את זה, ושמדברים על זה, קודם כל גם תהליך ריפוי אישי, כן. של רגע לעבור עם זה משהו, ואפילו לעבור עם זה שנייה משפט, אחרי זה, ההקלה שווה את זה. אחרי שפותרים את הדבר באופן אישי, ואחרי שמדברים את זה ועובדים על עצמך מול זה, ועובדים על המשפט מול הבן אדם שפגע, ההקלה אחרי זה שווה את זה לדעתי.
ממש.
במקום לסחוב את זה בבטן עד הסוף.
כן, למצוא את הכוחות, גם אם עובר זמן כל אחד בתהליך ההתבשלות שלו, אבל להגיד את זה ולהגיד את זה בכל רם, ואז גם לצאת ולא להיות לרגע בעמדת הקורבן, אלא... להפך, בעמדה
עברתי
ש...
עברתי עם זה משהו.
כן, עברתי, משתמשת בזה בתור שיעור, ואני הטובעת, ואני מבקשת תשובות, ו...
נראה לי גם יותר כואב לסחוב את זה בבטן עד... עד כאילו, עד שזה אוכל מבפנים, זה נראה לי...
עכשיו, שימי לב, שימי לב, גם כן, תוך כדי גוגל, 2/10/2023, אין לזה שום קשר, זה 5 ימים, לפני מלחמת 7 באוקטובר, ככה נכנס מתחת לחדשות.
גם אפשר לומר על זה מילה אחרי זה.
ביל קוסבי, בוודאי שנגיד על זה, ביל קוסבי השתחרר מהכלא לפני 2 שנים, אבל המתלוננות אומרות שהן לא הולכות לוותר כדי להחזיר אותו למאסר.
שזה לגמרי מתקשר למה שאמרנו קודם.
ואז יש מתלוננת חדשה, ממש מלפני כמה חודשים, שהיא תובעת אותו בטענה שסימם ואנס אותה בשנות ה-70, כשהיא עבדה בכלל לא בסרט. מארחת במסעדה בקליפורניה, הוא עקב אחריה, כך היא כותבת בתלונה, לביתה, דרש שתבוא לצפות בו מופיע באחד מעולמות העיר, הוא אסף אותה בלימוזינה, השקע אותה ביין, שלכאורה, לפי הטענה שלה, כלל בהקשר הזה איזשהו סם, היא חשבה שזה אספירין, כי הייתה חולה והתחילה לחוש ברע, והיא בכלל לא זכרה, מה היה באותו ערב? אבל היא זוכרת שגברים סייעו לשחקן, זה ממש תלונה מהחודשים האחרונים, להכניס אותה בחזרה לרכב, ושם הוא תקף אותה מינית, היא התעוררה בבית, היא מתארת, ללא בגדים, וככה הבינה שהיא סוממה, ונאנסה, ולא הצליחה להשתקם, וזה הסב לה נזק כלכלי, חוסר יכולת לעבוד, כאבים פיזיים, והיא דורשת את סכום הפיצוי המקסימלי האפשרי, על פי החוק. אז הסיפור ממשיך ולהתגלגל.
וזו אחת מעשרות באמת תלונות שהוגשו נגדו. מעשרות נשים שהתלוננו. מה אתה אומר?
אני אומר, הבאת נושא מבריק, מעולה, סופר רלוונטי, ובהחלט שם פה איזושהי מורכבות ביכולת לנהל את התיקים האלה. כי ברמה האישית ברור ש... בן אדם שעושה רע לאנשים צריך לבוא על עונשו, מישהי שנפגע אחרי שהיא משקמת את הדבר בתוך נפשה, אני לגמרי מסכים איתך כמה שיש לקוחות להתייצב ולטבוע את הפיצוי שמגיע לה ולהסתכל לבן אדם בעיניים ולסגור את זה ולא להישאר בעמדת הקורבן. ויש את המרכיב התקשורתי שמביא את הסיפור, ויש גם את המרכיב שהוא לא פחות חשוב מזה, מרכיב המשפטי, שגם שם יש כלים צריך להשתמש בהם בחוכמה, ואם התביעה עשתה פאול וטעתה בתוך המקום הזה, בשימוש בחומרים, אז זה חמור. זה חמור, בן אדם מתנהל על פי חוקי בית המשפט, ואם מגיע לו לצאת זכאי, אז מגיע לו לצאת זכאי. זה גם זווית שחשוב שהיא תהיה בתוך האיזון המורכב בין שמירה לזכויות של כל הצדדים השותפים בתוך הדבר המורכב הזה, שנקרא שלא נדע פגיעות מיניות. אגב, פגיעות מיניות. 7 באוקטובר, אנחנו נמצאים ביום ה...
ב-200 וטיפה.
חצינו 200 ימים.
עצוב שהתבלבלתי, אבל זה...
הזמן טס.
זה הרבה זמן שהם שם כבר.
הרבה זמן, הרבה עדויות על פגיעות מיניות שעולות, והרבה עדויות.
המון סרטונים שהיו בטלגרם, שהחמאס עצמו פרסם בשביעים.
והוא אומר, אני והמחבלים והנוח'בה פגענו מינית בישראלים כחלק מישראליות, כחלק ממדיניות של התעללות.
איזה נקמה עקומה שהם מנסים להשיג.
מי ייתן בימים האלה, גם כשנראה את זה בעוד 50 שנה, אלה ימים ששוב עולה אפשרות לעסקה, כן רפיח, לא רפיח, וכולנו תקווה בהקשר הזה שכמה שיותר מהר כל השבועים, אלה החיים, ולפי עדויות, עשרות שכבר מתו, יוחזרו למדינת ישראל, כי אין שום קשר, הסדר עדיפויות שם יש שעון שעוזל, ומראה שרוצים לפגוע ולהוציא צדק לאור עם אנסים ומחבלים וטרוריסטים, חשוב לעשות את זה, יש לכל דבר זמן. בסדר העדיפויות פה, אתה יודע, המדינה לא מפקירה פצועים, נפגעים, חטופים.
המדינה מחויבת לשמור על האזרחים שלה, וזה משהו שלא התקיים בשביעים.
לגמרי לא התקיים. יש משפט כזה.
רק מקווים שיקיימו את המחויבות שלהם ויחזירו אותם הכי מהר שאפשר.
ואם לא, שהמוני בית ישראל ישבו באופן פסיבי, ליד בית ראש הממשלה וחברי הקבינט, בלי אלימות, אבל לא ייתנו להם לצאת, לא ייתנו להם להיכנס.
מחאה שקטה,
אבל עם צעקה גדולה, שוב,
עם
בלי
אמירה,
אלימות.
עם אמירה ש...
שאומרת, פגעתם, ממש שתי מילים, שברת, שילמת. אין מה לעשות, שברתם שמירה, לא התעוררתם בזמן, לקחתם שעות לפתור את זה, לא העליתם מטוס אחד לכיוון במועד, לא מסוק, היה בלגן.
וזה הולך אחורה, לא הקשיבו לתצפיתניות במשך שנים.
אז אם עשיתם את הטעות הזאת, אתם מחויבים להחזיר את האנשים. חמאס יסגר החשבון לא רק בקרמה, גם במלחמה, וודאי צריך לפגוע בכל מי שפוגע ולהציב גבול ברור, אבל אין לזה שום קשר, יש אנשים 200 ומשהו ימים, זה לא יאומן. יצא גם סרטונים עכשיו חדשים שרואים אותם.
כן.
בקולם, בפניהם. אני לא אראה אותו, אבל המשפחות הסכימו שהם יראו, ורואים אותם ושומעים אותם. יצא לי להיות בכפר עזה, במסגרת פרויקט דוקומנטרי שאנחנו עושים, ליד הבית של קית, שחטוף, אז ראיתי את הבית, שמנו נחטף, המשפחה נחטפה, הוא נמצא בעזה 200 יום. ועוד. אז בנימה הזאת, חג שני, במועד הצילומים של פסח 2024, תודה רבה לך, אריה.
תודה לך ותודה לכם.
תודה רבה.